יפו CUIL הכי יפו שיש 5-2-2-6-6-6-6
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש 03-5050753 הגה 28 חולון בהנהלת יצחק אברהם
30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן מיסטיקה ודרך חיים יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il רדיו סול COIL הרדיו של ישראל
נופל למרומים ספרו של עומר ניר הוד סיפור על קריסה ושיקום
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון מצטערת
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים, צהריים טובים ומשובחים, מאזינים יקרים, אלו ששומעים אותי כאן ואלו שישמעו אותי בפודקאסט או בהקלטות של אחר כך. ותודה, תודה רבה לכל אלה שסייעו לי להגיע לכאן ונמצאים איתי כאן ממש במרחב, גם אם לא פיזית. אני אלי ססון, נמצא פה בתוכנית שלי כל המקומות ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול במדינה, ואני נמצא פה מאחורי המיקרופון ומבטיח. מבטיח לקחת אתכם איתי לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, לעולמות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי ולפעמים לא יעשתי לגלות, אז תודה שאתם פה, אני מבטיח שיהיה כיף. היום י"ב בסיוון, תשפ"א, זה הרביעי ביוני 2020 למניינם. יש איזושהי תחושה שאנחנו נמצאים בישורת של הקיץ, כן? מפה עד ראש השנה, חבר'ה, לא קורה כלום. יש את תשעה באב, ובטח יהיה גם גל שלישי ורביעי וחמישי, ואני מקווה שאת כולם לעבור בשלום. של הקורונה, מתחיל להיות חם, כבר הולכים לים, וזה בסדר ומותר, ושומרים על 2 מטר, או נזרים יותר או פחות, אבל כן, זהו, זה מה, מה שקורה פה עכשיו, זה מה שהולך להישאר, לפחות בכמה חודשים האחרונים, וזה הזמן גם להתעסק בדברים החשובים באמת. אלה שיש כאלה שחושבים שהם פחות חשובים. על התוכנית של היום קראתי עשר כיוון משקפיים, וחשבתי על משקפיים לא מן המקום של, של מסגרת ועדשות, אלא גם מהמקום הזה, אבל, אבל יותר מהמקום של, של משקפיים כמקום שאיזשהו אמצעי או איזשהו אביזר, או איזושהי דרך שדרכה אנחנו בעצם בוחנים את עצמנו, מתבוננים בעצמנו ומתבוננים על המציאות. יש לנו כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים, זה גם משקפיים, זה גם משקפות, זה גם טלסקופים, אבל, אבל יותר, יותר מן המקום לא הטכני או הפיזי, אלא המקום התחושתי. כיצד אנחנו בוחרים להתבונן למציאות שלנו? או יותר נכון, איך אנחנו בעצם בוחרים לחדד את, את ההתבוננות הזאת לכאורה במציאות ובעצם, ובעצם ליצור מציאות אחרת. מציאות שיש בה יותר תחושה ואולי פחות מידע, וזה הנושא של היום. ואין כמו ערן צור עם קרמלה גרוס וגנר כדי, כדי לספר את הסיפור הזה של, של התבוננות אימפרסיוניסטית, מלשון אימפרשן, של, של תחושה. איך הוא אומר שם, משהו כאן שבור לרסיסים, שרק השמש יכולה לאחות, אור מקורסם, מחוספס מכדי מדע, מגע לא ניתן להפיס בליטוף. השמש תקה, תיזה, שמיים כחולים של דרום צרפת על גדות הירקון, זבובונים תלויים. ובד חולצה דק, מתנפף כדגלונים. הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית.
יכולה לאחות אור מחוסם מחוספס מכדי מגע לא ניתן להפיס בליטוף השמש תקה
כן, הכל לידי תמונה אימפרסיוניסטית, חתיכת התבוננות יש שם, ונראה לי שחלק גדול מההתבוננות הזאת היא בכלל קשור לתמונה קצת יותר פסיכודלית, אבל אולי איזו תחושה אישית שלי. בוא נחזור למשקפיים. אני לא יודע מי המציא את המשקפיים, ולא חושב שזה המקום להיכנס לזה, אבל אני... אבל כשדיברתי על משקפיים, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה בעצם על המשקפיים שלי. וזה היה אי שם בגיל 15 או 16 או משהו כזה, ולא היה לי משקפיים וכל היה סבבה, וזה נראה לי נורא מגניב משקפיים, ואז לאט לאט שמתי לב שאולי הראייה קצת מתקהה ונחלשת, ואני צריך, והלכתי להיבדק, ואמרו לי שאני צריך משקפיים ונורא שמחתי, כי זה נראה לי כזה מגניב ההתעסקות וכל הפוזה של משקפי ראייה. ולשמחתי כרבה זה קרה גם לארנון, ארנון נוסבם, ראי כאח לי, אז וגם היום, גם הוא היה צריך משקפיים, ושנינו הלכנו ועברנו את התהליך הזה של ביחד, של להרכיב, לבחור משקפיים ולסדר עדשות, ולהזמין אותם ולקחת אותם. ואז קרה משהו נורא מצחיק, היינו בכיתה י' או משהו כזה, ולקחו אותנו כל הבית ספר לראות איזושהי הצגה, וזה כנראה תקופה שעוד היה בסדר, שמישהי תתארטל על הבמה, זה הכל בצורה הנאה ומכובדת ומסודרת, אבל הייתה שם שחקנית בהצגה שאיכשהו הורידה את החולצה ונשארה עם משהו שהוא קצת פחות מצנוע, ואני זוכר את עצמי יושב ליד ארנון, ואנחנו מתלהבים כמו שני נערים צעירים רבויי טסטוסטרון, מתרגשים ונרגשים, ואני דוחף לו את המרפק לתוך הבטן, אבל עמוק עמוק חזק, ואני אומר לו, תביא את המשקפיים, הוא קיבל את המשקפיים איזה יומיים לפניי, היינו באותו מספר. והוא הוא החזיק את המשקפיים ככה, חזק חזק, צמוד אליו לזה, והחזיק אותו חזק כדי שלא לזוז, כדי להספיק לספוג עוד כמה תמונות, ואני חוץ מאשר לנסות למצץ ולהסתכל אל הבמה, או להסתכל אליו, לא יכולתי לעשות הרבה, ועד היום אני אוהב להזכיר לו את זה ולי, ולחייך אליו ולומר לו כל הכבוד. כל הכבוד שנשארת דבק בהתבוננות, ולספר לי על זה אחר כך איך היה. אז מאז עשיתי ניתוח להסרת המשקפיים, ועברו כמה שנים טובות עם משקפיים, והיום אני לא צריך משקפיים, אבל אני כן צריך אותן בשביל לעשות דברים אחרים, להתבונן על המציאות שלי. אנחנו נגיע לזה בהמשך, אני רק מת להכניס פה איזה שיר שנתקלתי בו באחרונה, אני חושב שזה קשור לאיזושהי פרסומת, אבל לא אומר אדם, עושה את זה הכי שמח והכי מגניב שאפשר, הוא אומר שמה, כאילו יש דברים שלא עושים, כאילו ארנון זה בשבילך, יש דברים שלא אוכלים לפני ששוטפים ידיים, לא נכנסים לים המלח אחרי שמגלחים את הרגליים, לא מקלפים קלמנטינה בחדר שיש בו אנשים, יש דברים שלא עושים, וחלק מהם זה כמובן עיניים, כן? יש דברים שלא עושים, יש דברים שהוא חיפש משהו מתאים, בול לפנים, משהו יפה, עיניים תמיד מכבדים. אז קניתי משקפיים, לראות יותר ורוד.
לא אוכלים לפני ששוטפים ידיים, לא נכנסים לים המלח אחרי שמגלחים את הרגליים, לא מקלפים קלמנטינה בחדר שיש פה אנשים, יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא עושים, מקלחת בלי להשתמש במים, לא אשכח איך ירושלים, לא מבטרים על אופטומטריסט לפני שקונים משקפיים, יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא. חיפשתי משהו מתאים, בול הפנים, משהו יפה, עיניים תמיד מחבדים. אז קניתי משקפיים לראות יותר ורוד, ראיתי בעיניים מה גורם לנו לרקוד, בואו נרים לחיים, רואים למרחקים, כי בחיים האלה יש דברים שלא עושים. עם אופטומטריסט קניתי משקפיים, זה לא כזה פרויקט, חבל על העיניים, אז תיתנו להם רספקט. לא מאיימים על יונה עם יין, לא נועלים סנדלים על הגרביים, לא מעלים תמונות של אנשים אוכלים, יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא. חיפשתי משהו מתאים, בול הפנים, משהו יפה, עיניים תמיד מחבדים. אז קניתי משקפיים לראות יותר ורוד, ראיתי בעיניים מה גורם לנו לרקוד, בואו נרים לחיים, רואים למרחקים, כי בחיים האלה יש דברים שלא עושים. עם אופטומטריסט פה במידליף, אתה תראה ששש בסוף אתה תראה את הכביש. קניתי משקפיים, זה לא כזה פרויקט, חבל על העיניים, אז תיתנו להם רספקט. אופטומטריסט לפני שקונים משקפיים, לא מוותרים על אופטומטריסט לפני שקונים משקפיים, יש דברים שלא עושים כשנותנים כבוד לעיניים, בלי אופטומטריסט לא קונים משקפיים.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז לא קונים משקפיים בלי שרואים אופטומטריסט, ולא עושים עוד הרבה דברים בלי שבודקים אותם קודם. אני רוצה שנייה לזוז מהנושא הזה של, של המשקפיים וההתבוננות, ולעשות פה משהו שאני נורא כיף לי לעשות אותו, ונורא נעים לי. זה לעלות לשידור את אבי. אבי, אתה איתנו?
ברור, כן, אני איתכם, צהריים טובים.
צהריים משובחים. אז בוא אני אספר קצת על אבי, ואם אתה תוכל להתקרב למיקרופון שלך, אז יהיה בכלל נהדר. לפני יום או יומיים התחברתי באיזושהי צורה או לסיפור או למהלך מאוד מעניין ומאוד מרתק שממלא בי תחושות מאוד טובות. וזה לחבר בין דברים שאני נעים לי וחשוב לי לעשות. זה הנושא הזה של משפחתו, אדר גולדין, להחזיר אותו הביתה אל חיק משפחתו או אל הבית שממנו הוא יצא ולחבר את זה לרכיבה. מצאתי את אבי לגמן, שהוא הוא משוגע אמיתי. הוא איש כוחות הביטחון, לא יודע אם לשעבר או, או, או בהווה או בעתיד, אבל אני יודע דבר אחד, שהוא בן אדם ללא גבולות, או לפחות הוא כל פעם מצייר אותן מחדש. והפעם האחרונה שהוא עשה את זה, זה היו בכמה רכיבות של איירון בט, תחת מברזל. זו רכיבה מטורפת לגמרי של 1,000 מייל, משהו כמו 1,600 קילומטר, בפחות מ-24 שעות. אבי עשה את זה כבר כמה פעמים, והוא הולך לעשות את זה עוד שבועיים, תחת הכותרת או המסגרת של בואו נחזיר את הבנים הביתה, את הדר. אבי, אמרתי את זה בסדר?
אמרתי את זה מסוין, הכי טוב שאפשר להגיד.
תגיד לי, מה הקטע? מה הסיפור הזה? אני לא, אתה פסיכי לגמרי.
ואין לי תעודה של פסיכי, אבל כן, פסיכי ברמה הטובה, זה לקחת את הדברים שאנחנו אוהבים, כן. ויושבים לנו בתוך הנשמה, ובלי נשמה אנחנו לא זזים לשום מקום, לקחת את הרכיבה, עם כל הרומנטיקה של זה, ועם כל ההתכנסות של זה, ואיזה יופי, ורכיבה, ולרתום אותו לתור דבר אחר. זה לא תמיד חייב להיות אותו רכב ש... עולה על גלגל אחד ועושה חרוקת בשכונה ווילי בשכונה, אלא יש רכיבה גם מסוג אחר. ולפני כמה שנים נהרג לנו חבר יקר ביותר,
כן.
שרחב איתנו הרבה מאוד שנים, בחור בשם מני, וגמלה בידי ההחלטה, והייתה לי ההזדמנות לקחת את הדבר הזה של הזיכרון שלו ולהגיד, אוקיי, בואו נרכב לכבודו, בואו ניקח אותו, נשים אותו על המשקף הקדמי, ובואו ניסע ביחד, בואו נרכב ביחד. ואז גיליתי את החבורה הזאת של איירון בט, שזו איזושהי חבורה אמריקאית שעושה את הרכיבות האלה.
אני קראתי שיש שם איזה 75,000 מטורפים בכל העולם שעושים את זה.
כן, רכיבות אתגר כאלה, כשכל הרכיבות האלה ללא יוצא מהכלל, מוקדשות לזכר ולטובת לוחמים, שוטרים, אנשי חוק, שהשארנו בלב הדרך.
וזה המקום שמחבר אותך לאדר.
חד משמעית.
למה?
למה זה שאלה טובה? קודם כל אין הסבר למה, ככה, זה התשובה שהילדים עונים.
אוקיי.
אבל תראה. אנחנו לאורך השנים בכל מיני מערכות, בכל מיני מקומות, השארנו חברים מעבר לקו. ואנחנו מחויבים אליהם, בואו נביא את החברים האלה הביתה, בואו נביא את הילדים האלה הביתה, בואו נחזיר אותם.
כן.
וזה בכלל לא משנה איפה, אפשר ללכת לרון ארד, איפה שהוא לא יהיה, ואפשר לעצור באדר, וללכת לצביקה שנשאר בסולטן וכך הלאה וכך הלאה. ויש לנו איזושהי מחויבות, גם כאנשים, כבני אדם, כמפקדים, כישראלים, להחזיר את הבנים האלה הביתה. הם צריכים, הם חייבים את השקט שלהם.
אתה יודע, אבי, יש משהו נורא מעניין. המטרה הכל כך הומניטרית והמכובדת הזאת היא, לפעמים אנחנו שוכחים את המובן מאליו, והייתה לי איזו תחושה, כשדיברנו קודם, על זה שאולי צריך לעשות משהו ממש חריג או מיוחד, כדי להרים את המודעות, וזה בדיוק מה שאתה עושה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו הולכים בים, מטיילים ואומרים, בואו נחזיר את הבנים הביתה. אתה עושה חתיכת משהו מטורף לגמרי.
כן, אתה יודע, אני לא יודע אם זה מטורף, כל אחד יסתכל על המטורפים בזווית ראייה אחרת. אבל כשאתה לוקח אופנוע ואתה עולה על האופנוע ואתה נוסע איתו, הרוח נוסעת יחד איתך.
כן.
והרוח היא זאת שמחברת אותנו, ומחברת אותנו כאנשים, כעם, כישראלים.
אתה לא עושה את זה לבד, נכון? זאת אומרת, יש...
אתה יודע, זורקים אותנו כצברס, כצברים, קוצים, אבל בפנים אנחנו במקום אחר.
אתה לא עושה את זה לבד, זאת אומרת, טכנית זה לוגיסטיקה. זאת אומרת, זה לא לעלות ולרכב 24 שעות ולסגור ולחזור הביתה לשתות תה, נכון? זאת אומרת, זה...
ברמת העיקרון אתה רוכב לבד.
כן.
כי אתה זה שיושב על האופנוע, ואתה זה שמחזיק את הכידון, ואתה זה שצריך לחזור הביתה באריזה המקורית שלך, והאחריות היא שלך. אז אתה זה שמתכנן, ואני תכננתי ועשיתי ולקחתי צוחות הזמנים, ואיפה עושים הפסקות וכמה הפסקות. אבל יחד עם זה, איזה כיף שיש גב של חברים שנותנים את התמך מאחורה, וזה טלפון בשתיים בלילה, מעניינים, ראיתי שאתה עוצר בדרך, מה קרה?
זה טלפון לכסדה.
לא קרה כלום, יש... כן. חבר'ה, לא קרה כלום, צריך שחרר גם את הסוס לפעמים, צריך לשתות גם משהו, הכל בסדר. כן. וזה נורא כיף. וברגע שיש תמיכה כזאת, אז הכיפי הוא נוראי. והפעם, ברכיבה האחרונה, קרה לנו עוד דבר, מאוד 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 מאתגר. פגשנו אנשים טובים באמצע הדרך, אולי זה מקום לספר עליהם בפעם אחרת, אבל יש אנשים טובים באמצע הדרך.
יש תמיד. אבי, אני אתה הדלקת אותי, אני חייב להגיד, אני חושב איזה מזל שאין לי אופנוע שמתאים לסוג הזה של רכיבה, אבל יש לי אופנוע שלגמרי מתאים ללוות אותך, לפחות בחלק מהמסע המאוד חשוב ויפה הזה, וביחד, ורציתי להגיד לך תודה, תודה שאתה מאפשר לי להיכנס לתוך הבייבי שלך, ולקחת אותו עוד צעד אחד נוסף, יחד עם קבוצות אופנועים אחרות, של ארגונים אחרים, ובעצם לנסות להרים פה משהו קצת יותר משמעותי ויפה, שיהיה לו הד ומשמעות, וגם יעשה דברים טובים, גם לאדר וגם לנו. כי בסופו של דבר כולנו רקמה אחת.
אלי, הרעיון הוא לא שלי, עשו אותו קודם, רכבו אנשים לפניי, הפטנט הוא לא, החוכמה לא נפלה אצלי. לקחתי את הרכיבה הזאת ואמרתי, אני מקדיש אותה לזכר דברים אחרים, לטובת דברים אחרים, למען דברים אחרים. והפעם בחרתי לעשות את זה למען להחזיר את הבנים הביתה. ואם זאת הדרך להעלות את רמת המודעות, אז אני שם, בוא נעלה את רמת המודעות לדבר הזה.
אתה לגמרי שם.
מי שרוצה להצטרף, ברוך הבא, באהבה וברצון, בוא נחזיר את הבנים הביתה.
אינשאללה. אבי, אני יודע שעצרת בצד, תפסת לך איזה תחנת אוטובוס, ואתה יושב שם עם הקסדה על הראש, ומדבר איתנו במרחב שאתה מרגיש בו אולי הכי נוח, את פרטי הקשר, ואיך עושים את זה, ואיך מתחברים למהלך הזה, אנחנו נפרסם בהמשך. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית פה.
תודה רבה על השיחה.
ולהזדמנות להתחבר לזה. וסע לך לשלום, שתהיה לך שבת ממש טובה.
תודה רבה לך, תודה על זה, לפתוח את זה לאנשים אחרים, חוט המודעות, ושנחזור הביתה בשלום.
אינשאללה, להתראות.
טוב, להתראות, שבת שלום אלי.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
וואו, חתיכת סיפור. אנחנו אבל נחזור למשקפיים. ונחזור לאבי ולרכיבה הזאת בהמשך, בתוכנית הבאה, וגם מי שעוקב אחר פרסומים אחרים שיהיו. אני רוצה לחזור למשקפיים, ואני רוצה לחזור לאריק איינשטיין, שמספר לנו במילים של נתן אלתרמן, עם לחן של מיקי גבריאלוב, איך יש אדם רואה הכל באור ורוד, וזה לא טוב, אומרים כולם, אפילו רע מאוד. יש אדם רואה הכל באפלה קודרת, זו אותה מחלה, רק בצורה אחרת.
יש אדם רואה הכל באור ורוד ורוד, זה לא טוב אומרים כולם, אפילו רע מאוד. יש אדם רואה הכל באפלה קודרת, זאת המחלה רק בצורה אחרת. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות, הסתכלו נא בעיניים, בעיניים פוחות. אל תאמרו אנחנו עוד בארץ רק מיעוט, דווקא פה אולי מוצדקת האופטימיות. אל תאמרו ציון רגדי ומזמורים הנעימים, דווקא פה מוצדק מעט הרגש הפסימי. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות, הסתכלו נא בעיניים, בעיניים פוחות.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז תסתכלו בעיניים. הקטע הזה של להסתכל או להתבונן, כי זה כמו ההבדל כמו שבין להקשיב או לשמוע. התבוננות, זה לא הסתכלות. הקטע הזה של התבוננות מאוד העסיק אותי. העסיק אותי ברמה כזאת שהקדשתי לזה אפילו ארבע תוכניות, נדמה לי ארבע תוכניות על, על התבוננות והדרך שבה אנחנו מבטאים את אותה, את אותה התבוננות. הייתה פה, היו פה תוכניות בכל המקומות על כתיבה ועל צילום, שכולם בעצם איזשהו פרי של, של התבוננות. חשבתי על זה שבעצם כך או אחרת, כל מה שאנחנו מוצאים מאיתנו החוצה הוא סוג של ביטוי להתבוננות כמובן סובייקטיבית. אנחנו מתבוננים דרך הפילטרים שאנחנו מקבים לעצמנו, ודיברתי, אני מדבר כל פעם שעולה לי רעיון לתוכנית, אני מדבר עם אנשים טובים ויקרים, או אנשים שמרגשים את אותי בדעתם, ומצאתי את עצמי בעצם מתעסק או שומע עוד כיוון נוסף לעניין הזה, והנושא הזה של הדרכים. גם דרכים, גם לדרכים יש זיכרון, ואפשר למצוא הרי בדרכים עצמם או בשולי הדרכים, או תמיד את אותם סימני דרך. סימנים לדרך בעצם מכילה בקרבה את כל הדברים שאנחנו קוראים לנו ומותירים שם את הרישום שלהם. לא צריך מעבדה לזיהוי פלילי כדי לראות את זה, אפשר פשוט להתבונן איך בעצם הדרך עצמה, ממש הדרכים, הם סוג של זיכרון קולקטיבי. יהודה עמיחי התעסק עם זה בכל מיני הזדמנויות. הוא כותב שם, הוא כותב איזשהו מקום שהכבישים חדשים ונעליים שנקנו רק אתמול, אך ההליכה היא עתיקה ועוברת בירושה. הוא חיבר, הייתה לי תחושה שהדברים האלה מתחברים נכון לעניין הזה, ולשיר של לאה גולדברג. לאה גולדברג התארחה פה בתוכנית הקודמת עם האומנם, או אל תלכי בשדה, אופר גבי שדיבר, סיפר עליה. אבל אני חיברתי כאן את לאה גולדברג ליהודה עמיחי, לדרכים או לזיכרון שהדרך מכילה בקרבה לדרכים. יהודה עמיחי הוא משורר, סופר, הוא מסוג האנשים שמצליח לומר דברים מאוד מאוד עמוקים ורגישים, אבל במילים פשוטות, בלי להגביע אותם למקומות פתטיים, עם כל מיני אילוסטרציות מיותרות, והוא עושה את זה בלשון מאוד נקייה של בני אדם. ההתייחסות הזאת וההתבוננות על הדרך בעיניים שונות או במבטים שונים בכל גיל מתוך פרספקטיבה אחרת ומשתנה בעצם מוכיחה את הדרך הסובייקטיבית שאנחנו דרכם מתבוננים. לאה גולדברג עשתה את זה עם שירי סוף הדרך. שירי סוף הדרך זה איזשהו מקבט של שלושה שירים, יש להם איזושהי כותרת אחת, שזה סוג של מטאפורה כזאת לחיים, שההתמקדות שם מופנית בעצם לסוף, וכל אחד מתבונן על הדברים בדרך אחרת. אני רוצה להשמיע פה את הביצוע המדליק של שם טוב לוי, הוא גם הלחין את המילים האלה של לאה גולדברג, שכותבת שם, הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער, הדרך קשה עד מאוד, אמר האלם, הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר, ישב הזקן לנוח בצד הדרך.
הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער, הדרך קשה עד מאוד, אמר האלם, הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר, ישב הזקן לנוח בצד הדרך. שקיעה סביבתו בפס ועודן, הדשא מבהיק לרגליו בתא הערב, ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת, התזכור מה יפתה מה קשתה, אמרך הדרך, אמרת יום רודף יום כוכבים מובקרים פוקדים חלוניך ותאמר לו אין חדש תחת השמש והנה אתה בבימים זקנת וסבת ימיך סכורים ויקר מניינם שבעתיים ותדע כל יום אחרון תחת השמש ותדע חדש כל יום תחת השמש על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת ליחל להיקשל למד את צפתותיי ברכה ושיר הלל ויתחדה זמנך עם בוקר ועם לב לבל יהיה יומי כתמול שלשום
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
משקפיים. משקפיים, משקפיים הם גם משקפיים להגנה. והם צריכות להגן עלינו על העיניים. ואני רוצה ככה על רקע הדברים של באז לורמן. באז לורמן הוא במאי וקולנוען ותסריטאי ומפיק, הוא אוסטרלי. והוא כתב, הוא אחראי על כל מיני סרטים וטרילוגיות, דברים חשובים, אבל פה במקרה שלנו, מספר לנו על הדברים החשובים באמת, כמו למרוח קרם הגנה, או להתכסות בקרם הגנה. הוא אומר שם, בין השאר, שכדאי לחיות עם ה... לא להרגיש אשמה, אם אנחנו לא יודעים מה לעשות עם החיים שלנו. איך הוא אומר שם? האנשים המעניינים ביותר שהוא מכיר לא ידעו בגיל 22 מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם, וכמה מבני ה-40 המעניינים שהוא מכיר עדיין לא יודעים. הוא מספר שם, הוא מספר לנו איך כדאי ליהנות מהגוף ולהשתמש בו בכל דרך אפשרית, ולא לחשוש ממנו, ממה שאחרים חושבים עליו, כי זה המכשיר הטוב ביותר שיהיה אי פעם בבעלותנו. באז לורמן בעצם מספר לנו את התובנות האלה שלו על המציאות היומיומית שלנו, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מסתירים אותה, או מפני שהרבה פעמים אנחנו מתחבים מפניה או מתגוננים. יש את התנועה הזאת של שמים את היד על העיניים, אבל פותחים ככה, אני מסתכל על זה, ככה פותחים, כמו אברי חרדי בחוף הים אולי, אבל כאילו מסתירים את עצמנו, אבל בעצם מתבוננים דרך החריצים. ואני חושב שאני לפחות יכול להעיד על עצמי שאני הרבה פעמים עושה את זה. אני מסתתר מאחורי, או אני מפלטר לעצמי את המציאות ומתבונן דרך איזשהו חרך שאני יוצר לעצמי רק כדי להסתתר. ויש דברים בחיים, כמו מה שעושה פה באז לורמן, שהוא שם את הדברים על השולחן בעברית או באנגלית, במקרה שלו, הם ממש פשוטה ויפה. משקפי שמש, גם הם עושים את זה. אנחנו לא רק מסתתרים, אנחנו לא רק מפלטרים את המציאות אלינו, אנחנו גם מפלטרים את עצמנו ביחס למציאות. אני מכיר לא מעט אנשים שאוהבים או מוצאים את עצמם, שמים את משקפי השמש פשוט כדי שלא יראו אותם, לא כדי שהם יראו מציאות אחרת. כי אולי לעיניים יש הרבה יותר דברים מה להסתיר, ולנו אין את היכולת הזאת לעשות את זה כמו שצריך. אנחנו מעדיפים הרבה פעמים פשוט להתחבר או להתכסות ולהסתיר את עצמנו במשקפי שמש, ממש, ממש ככה. יש את, מצאתי את זה גם אצל, את הדברים האלה נאמרים בצורה מסודרת ויפה אצל, עוד פעם אצל נתן אלתרמן, הוא פה כוכב שחוזר וחוזר וחוזר אל התוכנית, הוא מספר שם בביצוע גם פה של שם טוב לוי, שר את זה אריק איינשטיין על המשקפיים הוורודות, איך הוא אומר שם, יש פה, תחת השמיים, כלל ידוע בספרים, כצבעי המשקפיים, כך הוא צבע הדברים, בשחורות רק רע רואים פה, בוורודות הכל תמים, בשחורות על שטר חותמים פה, בוורודות אין משלמים, בשחורות רואים כזית, בוורודות רואים עולם, בשחורות זה בעל בית, בוורודות זה בן אדם.
יש פה תחת השמיים כלל ידוע בספרים, כצבעי המשקפיים כן הוא צבע הדברים, בשחורות רק רע רואים פה, בוורודות הכל תמים, בשחורות על שטר חותמים פה, בוורודות אין משלמים, בשחורות רואים כזית, בוורודות רואים עולם, בשחורות זה בעל בית, בוורודות זה בן אדם. הזכוכית את הצבע נותנת והלב מצטרף אחר כך, בשחורות החותנת חותנת, בברודות החותנת מלאך. המצאה יקרה משקפיים, תסתכל להוראה למשל, בשחורות הצוואר באומיים, בברודות על המים נמל. בשחורות הכל פרובלמה, רעש ובלבול בריר, בוורודות אומרים בדמע, אבל זוהי תל אביב. הזכוכית את הצבע נותנת והלב מצטרף אחר כך, בשחורות התקופה מעוננת, בוורודות עוד השמש תזרח. המצאה יקרה משקפיים, תסתכל נעורי למשל, בשחורות הצוואר באומיים, בברודות על המים נמל.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, משקפיים ורודות, אפשר לראות מציאות ורודה דרך משקפיים אדומות או דרך עיניים אדומות. זה נאמר בהקשר אחר, קצת יותר כימי. פילטרים. התעסקתי פעם בצילום, הוא היה איזשהו חלק בחיים שלי שהתמקדתי בהתבוננות דרך חדשה, והחזקתי בתיק הצילום שלי מלא פילטרים, מסננים כאלה. יש עדשה מכתבת, ויש עדשת פולרויד, ויש היום מלא תוכנות שעושות את זה מעולה, מין פוטושופים למיניהם, כל טלפון פושטי היום יודע לעשות עבודה נהדרת בעריכת תמונות, בלהכניס צבע ובעצם ליצור באופן דיגיטלי, כי הצילום היום הוא דיגיטלי, ממש ליצור מציאות אחרת. הקטע הזה של משקפיים וירטואליות, חשבתי על זה זה עד כדי כך מתקדם, זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו לוקחים את המציאות ואנחנו מפלטרים אותה, אלא אנחנו יוצרים מציאות דיגיטלית לגמרי, ויש משקפיים כאלה, כן? אפשר לקנות משקפיים כאלה ולשים אותם ממש על העיניים וליהנות ממציאות וירטואלית לגמרי, שמזיזים את הפנים לצדדים ובעצם רואים את מה שמישהו ישב על המקלדת מול מסך ותכנן בעבורנו, אחלה מציאות שבעולם. כן, מעניין. גידי גוב הסתבך עם העניין הזה של משקפיים, בשיר שלו לארצ'יק. הוא מספר שם איך, ואני חושב שזה קרה לי פעם, אני לא סגור על זה בדיוק מתי, אז אולי לא כדאי להיכנס לזה, אבל איך הוא בעצם פגש פעם נערה במשקפיים, הוא היה מאוהב בה, הוא היה בטוח שגם היא בו. רק מה, היא לא היה לה אז משקפיים. היא הסתכלה עליו, ובעצם רצתה לראות את מי היא מגירה, עד שהיא באה עם משקפיים, והעסק הזה, והמציאות העמומה הפכה להיות יותר מחודדת, ובזה זה נגמר. גידי גוב.
אהבתי פעם נערה במשקפיים שראתה אותי קצת מטושטש ילדה כל כך יפה אבל שנתיים היא לא ראתה אותי ממש בגלל החלונות שלה האלה לא יצא לנו להיפגש היא הסתכלה עליי כמו מכלא את מבטה אפשר היה רק לנחש עם משקפיים מה שלא עשינו צמודים בירידות בעליות אבל כמה שקרובים היינו תמיד היו בינינו זכוכיות אהבתי פעם נערה במשקפיים שראתה אותי קצת מטושטש ילדה כל כך יפה אבל שנתיים היא לא ראתה אותי ממש היא לא ראתה אותי כמעט שנתיים יום אחד היא קמה והלכה אמרה הייתי בלי המשקפיים והוא היה כל כך דומה לך עם משקפיים מה שלא עשינו צמודים לירידות בעליות כמה שקרובים היינו תמיד היו בינינו זכוכיות ילדה כל כך יפה אבל שנתיים היא לא ראתה אותי ממש
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
לא, היא לא ראתה אותו ממש, גידי, והלך לך. אולי היית נותן לארנון נוסבב שיחזיק לה את המשקפיים ותמשיך לראות אותך כמו שחשבת שהיא רואה אותך. אני רוצה להגיע לפרשת השבוע, וזה הפך להיות מוסד נאה ומרגש להתעסק בפרשת השבוע דרך עיניים מתבוננות, עיניה של מיכל, אשתי שתחיה, שאוהבת לפרסם את הדברים שלה דרך חברה שלה, אדמה רוח אישה, והיא לוקחת את הפרשה המקראית ומספרת אותה במילים שלה, אירורים של סוף שבוע, והשבוע זה סוג של תהיות, תהיות אמיתיות, איך אפשר להניג אותנו, את העם הזה. היא סיפרה לי שהפרשה הזאת, פרשת השבוע, פרשת בעלותך, היא מספרת בין השאר על, על מנהיגות, על, על הדרך שבה אנחנו הלכנו אחרי, אחרי המנהיג שלנו, זה קורה אחרי השנה השנייה, שאנחנו במדבר, ובני ישראל כבר היו עמוק בנדודים שלהם, הולכים, חונים, אוכלים, יורדים, המן, מן שיורד מן השמיים, ו... והעסק כבר נכנס לאיזושהי סוג של שגרה, ולכאורה יש, יש את הכל, יש את אלוהים שבשמיים, יש את לוחות הברית, הכל בסדר, הענן נמצא מקדימה, מאחורה, האש מקדימה, ויודעים מתי ללכת ולאן, ויש לאלוהים, היושב במורים, את הנציג פה באדמה, את משה, משה רבנו, הוא מנהיג בלתי מעורר. וכל זה מאפשר לו בעצם להוביל עם שלם, 600 אלף משפחות, חתיכת פעילות שבעצם נזקקת להמון המון עבודת צוות. שהמימד האנושי שלה אולי בעצם הוא החלק החשוב שמאפשר לדברים לעבוד ולהתחבר. זה חתיכת פעילות מסובכת להלאה. ותחשבו, תחשבו רגע, אמר לי מיכל, שכל פעם... כל פעם שמחליטים על לחנות או לצאת לדרך, אז צריך את המשכן. את, את המשכן, זה לא ממש שואל, זה חתיכת מבנה, זה מבנה מורכב, יש שם איזה 48 קירות ועמודים ושטיחים ועניינים ו, ו, ומלא מלא לוויים שעוסקים במלאכה הזאת, צריכים בעצם לעבוד ולהקים, ולהקים מחנה, מחנה של אוהלים לכל השבטים. זה לא סתם אוהלי סיירים. זו ממש עיר נודדת, ואוהלים של הכהנים והלוויים ושל העם, ובעצם כל המהלך הזה, כל החנייה הזאת חוזרת על עצמה, אולי מדי יום, אולי מדי כמה ימים, וכל זה 40 שנה. כאילו יום יום 40 שנה, 360 ומשהו ימים בשנה, וכפול 40, זה חתיכת פעילות. ואיך העסק הזה יכול הרי לעבוד? איך זה יכול בעצם להצליח? ו... היא אמרה לי שכנראה זה שני דברים. כנראה יש פה שני דברים, שני יסודות שמאפשרים את, את העניין הזה במנהיגות של משה. הדבר הראשון זה בעצם הוא מעביר את המסר או את התחושה שיש על מי לסמוך, וזה נורא חשוב שאנשים שהולכים איתו מרגישים שיש להם על פי, על מי לסמוך, ויש כאן איזושהי עבודת צוות עם חלוקת תפקידים, וכל זה ביחד נהיה... מכונה שמשומנת ממש טוב ומאפשרת את הנדודים. והדבר השני, זה שהוא בעצמו מתנהל בתחושה שיש לו על מי לסמוך, וזה עניין הדדי. זאת אומרת, זה לא רק שהוא מעביר את זה לעם, גם הוא מקבל את זה מהעם. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא יכול לבנות איתם את המהלך הזה, וזה איזשהו סוג של אמון הדדי שפועל בינו לבין העם, כשלכל אחד יש תפקיד, וכולם ביחד מייצרים תחושה שלמה של הצלחה. ככה גם 600 אלף בתי אב מצליחים בעצם לצעוד במדבר 40 שנה בסדר מופתי. ואיך כל זה מתחבר לימינו אנו, הימים האלה שנגמרו הבחירות, פוסט בחירות ופוסט הסכמים ופוסט קורונה, ויש לי עכשיו... הסתרתי את היד שלא יש פריץ, נתזים טיפתיים, היכולת הזאת לצעוד 40 שנה אחרי התקופה הזאת שאנחנו עברנו, יכולה להיות אפשרית רק אם גם אנחנו בעצם נרגיש שאנחנו בידיים טובות שיודעות מה הן עושות, ונרגיש שכל אחד מאיתנו חיוני, ושיש לו תפקיד חשוב ושווה במאמץ, ורק אז נוכל לצלוח מחדש את ים סוף הזה, שנקרא לפנינו, ולהגיע בשלום לימים טובים יותר לארץ המובטחת. אז שתהיה לנו שבת שלום של הנהגה טובה, של שיתוף פעולה אמיתי ואמן. ולדעתי, זה סוג של התעוררות, ממש כמו אצל חווה אלברשטיין של בעוד שבן.
לאן הלך אהובתי מזמן לבדך.
מה עם השמש, הטוב והרע?
שקע כמו שזרח.
אם כך ספרי לי, ספרי לי אם כך.
הכל סופר ונשמר תויק ודובח.
אני שומע שוב פרשים.
אינך שומע דבר.
וריח מר עולה מן הרעשים.
והוא ילך ויגבר.
מדוע קר לי, קר לי כל כך?
זה לא מאוד מסובך.
את מוכרה לי, אבל רחוקה.
אתה ליד עצמך, אני ממש לידך. מתרחש
בזמן שכתבתם שירים.
ומה איתם אם כבר מדברים?
נותרו למי שזוכרים. אם כך בעצם דבר לא קרה. אם כך הכל קשורה.
תמיד היית עשוי לפשרה. אתה שובר את ליבי, אני ממש לידך.
אם זהו רק תרגיל, זה אחר תרגיל מוצלח. השמיים צבועים בדיר, האופק מפויח. הכל חוזר אדום יותר באלונקות ובפרחים. אמרי האם, אמרי האם, לאורך הגדה שואל ותיק הלל.
שחושך יתאסף ולא
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים.
אני רוצה להיפרד, או להתחיל להיפרד בתוכנית הזאת מכם, ולהגיד תודה. תודה רבה על הבמה הזאת שניתנה לי. תודה רבה לאבי לגמן שהצטרף אליי כאן לשידור, לספר על דבר מאוד יפה שהוא מוביל. תודה לשוקי אברהם שנתן לי פה את הבמה, והוא היה גם טכנאי השידור, ולרדיו סול שמאפשרת לי לספר פה את התחושות שיש לי מכל המקומות. אני אסיים עם דקה או שניים של קורין הלל עם החיים בוורוד, איך היא מספרת שם את המילים של אדית פיאף בתרגום מדהים של אהוד מנור. אהוד פיאף היא אחת ש... ידעה להתמודד עם תחלואי העולם הזה, או עם דברים שעברו עליה, עם הקושי שלה, ולראות את הדברים בוורוד. ויש את השיר הנהדר שלה, לוי אין רוז, או כמו שאומרים אותו, החיים בוורוד. עושה את זה קורין הלל הרבה יותר טוב ממני. שתהיה לנו שבת טובה.